צהריים טובים ושלום רב באולפן יואב צור. הקבינט המדיני-ביטחוני מכונס בשעות אלה לישיבתו הראשונה מאז הקמת הממשלה. על הפרק, הערכת מצב מדינית-ביטחונית כוללת. כתבנו איתי גדסי מציין כי בקבינט משתתפת היועצת המשפטית לממשלה וגם המשנה לראש הממשלה השר אריה דרעי, שבשעות אלה שופטי בגץ דנים בעתירות שהוגשו נגד מינויו לשר. ובתוך כך, עורך הדין נבו תלצור, המייצג את דרעי, תקף בחריפות רבה במהלך הדיון ואמר, מטשטשים פה את כל הגבולות, לא יקום כדבר הזה.
תרשו לי בדקה או שתיים, קודם כל להחזיר את המשפט הישראלי למקומו באולם הזה, שהוא אולם של חוק, בהרכב הכי בכיר שיש לנו, הכי עוצמתי שיש לנו, ומטשטשים פה את כל הגבולות. מאסר התנאי שווה למאסר בפועל. עבירה שהתיישנה שווה לעבירה שנמחיקה. עבירת דיווח שווה להעלמת מיסים בזדון, עורמה ותחבולה. לא יקום כדבר הזה, כבודכם. זה לא עולה על הדעת.
עורך הדין מיכאל רבילו, נציגו של ראש הממשלה נתניהו, אמר לשופטי בגץ כי מעל 2 מיליון בוחרים רוצים את דרעי כשר, וטעה האם אפשר לבטל סבירות של חלק כל כך גדול מציבור המצביעים. בתגובה לדבריו שאלה בחזרה אחת השופטות האם הרוב יכול להכריע בעניין הליך פלילי. קודם לכן אמרה נשיאת בית המשפט העליון השופטת אסתר חיות, יש סעיף בחוק שמאפשר לראש הממשלה שיקול דעת למנות שר כזה או אחר, ואנו בוחנים את השיקולים שלו. כתבנו ישראל רובין מציין כי מדבריה של חיות נשמע כי על אף ההתיישנות ניתן להתייחס להרשעות העבר של דרעי במכלול השיקולים. חבר הכנסת בני גנץ התייחס לרפורמה המשפטית של שר המשפטים לוין ואמר כי נתניהו צריך להחליט אם הוא רוצה לשבור את כללי המשחק או לשמור על מדינת ישראל. אנו בשעת חירום אמיתית, ולכן אני מציע לנתניהו להקים צוות חוצה מפלגות ומחנות פוליטיים שידון בחקיקת חוק יסוד שיביא לידי ביטוי את רחשי כל העם, כלל האזרחים בישראל, ויגבש הסכמות בתוך חצי שנה בכל הנושאים שעל הפרק. כך בני גנץ. אזרח ישראלי נפצע באורח קשה בפיצוץ מטען במלחמה באוקראינה לפני כשבועיים. הוא פונה על ידי הצבא לבית החולים בחרקוב, ובסיוע של משרד החוץ הישראלי הוא עבר להמשך טיפול בבירה קייב. מצבו מוסיף להיות קשה. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר כל חי. תחזית מזג האוויר, היום מעונן חלקית עד מעונן, ייתכן גשם מקומי ברובו קל מצפון הארץ ועד הנגב. הלילה ומחר תחול התקררות נוספת, והגשם יתחזק וירד בצפון הארץ ובמרכזה. עד כאן חדשות כל חי.
הרב נחמיה רוטנברג.
צהריים טובים. צהריים טובים, מאזינים יקרים. אנחנו בדיבור יהודי של יום חמישי, ערב שבת. פרשת ערב שבת, פרשת ויחי, מסיימים ערב שבת, פרשת ויחי. אנחנו מסיימים את ספר בראשית. שם מסיימים ספר בראשית, זה ספר שיש בו כל כך הרבה עוצמות, אי אפשר להעריך את העוצמה של ספר בראשית. על זה נאמר, מעשה אבות סימן לבנים. יש לנו כל כך הרבה מה ללמוד ולקחת, ואנחנו, זה מדהים, כל שנה מחדש אנחנו מתחילים את הספר ולומדים ולומדים, ואז זהו, עוברים לספר שמות, נכנסים לספרה אחרת, כמו שקוראים לזה אצלנו, נכנסים למהלך אחר לגמרי של יציאת של שיעבוד מצרים, של יציאת מצרים, ואחרי זה כבר המשכן ועומק של המצוות, יתרו כמובן. אבל יש כל כך הרבה מה ללמוד, ובפרשת ויחי יש ככה משפט אחד שאפשר לדבר עליו כל כך הרבה, ואני רוצה להקדיש את החלק הראשון לדבר עליו. אנחנו נמצאים בתוכנית דיבור יהודי, והשאלה, יש משהו שעומד אפילו שלב אחד לפני הדיבור, או נקרא לו הדיבור היהודי. יעקב אבינו אומר ליהודה ולבן שיניים מחלב, טוב מלבין שיניים מחברו ממשקה וחלב. קודם כל המפרשים מסבירים שחיוך של, שאתה נותן לחבר, שאת נותנת למישהו, למישהי, שווה יותר מאשר לתת חלב לחבר. עכשיו, זה לא סתם לתת חלב באמצע היום כשהוא כבר אכל ושתה והוא לא צמא. טוב מלבין שיניים מחברו, אפילו ממי שצמא מאוד, מאוד מאוד מאוד, ונתתי לו כוס חלב, וואו, והרוויתי את סמעונו, וממש הוא מודה לי מכאן ועד אמריקה. אבל אם אני מחייך, החיוך שווה יותר. סבא מכלב אמר, היה אומר תמיד, שיותר קל לתת למישהו צ'ק מאשר לתת לו חיוך. כן, כן, ככה זה נראה, על אף שאנחנו תמיד יודעים שכסף זה הרבה יותר מלחיץ. מה, לתת למישהו כסף? כן, יותר קל, למה? הרב הולבה היה מסביר את הדברים של הסבא מכלם, הוא היה אומר שלתת צ'ק, הכוונה לתת כסף. כסף זה, יש לזה משהו קצת מהלב, אבל בעיקר מהשכל. לתת חיוך, הכוונה לתת את הלב. הרי זה לא סתם פתיחת הפה ונתינת חיוך. חיוך הכוונה, אני משדר לו שאני מעריך אותו, אוהב אותו, שמח איתו. יותר קל לתת כסף למישהו מאשר לתת לו את הלב. פעם בחור הגיע, ככה נכנס לחתונה בפנים חמוצות. איך אומרים, קוראים לזה בלשון שלנו היום? קם על רגל שמאל. חתונה שהתקיימה בישיבת סלבודקה, הסבא מסלבודקה הגיע ככה, התקרב אליו ואמר לו, אתה גזלן. וואו, הבחור נבהל, אני גזלן. הבחור נבהל, חס ושלום, אני גזלתי משהו, ממי, מתי? אמר לו הסבא מכלם, כולם כאן שמחים, אתה נכנס עם פנים עצובות, אתה גוזל מהם את השמחה. כולם מסתכלים עליך, כשאומרים שאתה עצוב, זה משפיע. יורדת להם השמחה. שמחה זה משהו שהוא, שיכול להרים בן אדם. אני לא מדבר, דובר על הסיפור של החתונה, החתונה זאת מצווה אדירה, לשמח אתן וקלה. על אף שהם בעצמם שמחים, אבל כשאתה נכנס עם הפנים למטה, ושוב, זה משהו שאתה נכנס לתוך חתונה, עם אנשים ששמחים. אבל גם כשאתה נכנס בבוקר לעבודה שלך, עם הפנים החמוצות, ואנשים מהסביבה שלך חושבים שאו קרה לך משהו שאתה כועס עליהם, אתה במידה מסוימת, כן, גוזל להם את השמחה, או אני לא יודע איך שנקרא לזה. וזה בדיוק מה התורה מלמדת אותנו, יעקב אבינו ככה מכניס את זה אצל יהודה, ולבן שיניים מחלב. אנחנו לומדים כאן מושג חדש, זה לא איזשהו המלצה. אדם שמסתובב בין אנשים, הוא רק הולך ברחוב עם פנים חמוצות, הוא למעשה גוזל מהם את השמחה. הוא עושה מעשה מסוים. אדם יגיד לעצמו, מה אכפת לי? מה אני הולך, לא מה אכפת לי? מה אני קשור לסביבה שלי? תנו לי, איך אומרים, להתעסק עם עצמי. תנו לי להיות בדיכאון לבד. אבל לא. כמה חשוב כשאתה אדם הולך ברחוב, הולך בין אנשים, בוודאי אם הוא נמצא בתוך עבודה, בתוך סביבה, במשפחה שלו. אין מה לעשות, הוא יכול לקיים מצווה אדירה של לשדר שמחה. זה משפיע על כולם. וזה חסד ענק. ובגדול יש פה משהו עוד יותר עוצמתי. זה חסד גדול שלא דורש מאיתנו מי יודע מה זה אלפים קשה. כי כשאדם באמת קם על רגל שמאל, יש לו איזשהו קושי מסוים. קשה לך לבקש ממנו, בוא, תסתובב, תחייך, כאילו הכל בסדר. מצד שני, החפץ חיים כותב, בהקדמה שלו לספר אהבת חסד, אומר החפץ חיים, שמי שגומל חסדים עם הבריות, הוא לא נמצא לא בצל הקרובים, ולא בצל השרפים, ואפילו לא בצל המלאכים. אומר החפץ חיים, בצל כנפיך יחסיון. מי שגומל חסדים עם הבריות, ולכן אנחנו תמיד חושבים שגומל חסדים, כמו שאמרתי, זה בן אדם ששמע שמישהו צמא באיזשהו מקום, והוא רץ ומשקה אותו, ונותן לו מה שהוא צריך, ואומר לנו המדרש, לפרש לנו את הפסוק, ולבן שיניים מחלב, יותר טוב אם אתה תשמח אותו, אם אתה תחייך, מאשר שתרוץ ותעשה מאמץ אדיר למישהו שצמא והלך כמה שעות ובלי שתייה, ואתה תיתן לו לשתות. אתה הופך להיות בצל כנפיך יחסיון, אומר החפץ חיים. אתה הופך להיות שכן של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא מושיב לידו את מי שאכפת לו מהשני, מי שעוזר לשני, ומי שמשמח את השני. וכמו שאמרתי, לא רץ, אני לא מזלזל חס וחלילה באותו זה שרץ ומשקיע אנשים ועוזר לאנשים, אבל תמיד לא לשכוח את השלב הראשון, את השלב המקדים. אנחנו, איך רואים, לא כדאי לנו לעלות בסולם, לרוץ לדרגה השביעית והשמינית לפני שעלינו לאט לאט במדרגות. הנביא אומר, הנביא בשמואל מספר שבזמן שדוד המלך היה ברגעים הקשים ביותר שלו, שאול רדף אחריו להרוג אותו. שמואל א' בפרק כ"ב כמדומני. הפלישתים שונאים אותו ורודפים אחריו, והוא צריך להימלט ולמצוא מסתור. בשעה הקשה הזאת התקבצו 400 אנשים מסכנים, אנשים איך קוראים לזה בלשון שלנו, קשיי יום. הם מסובבים בצרות, ביקשו את העזרה שלו. ההיגיון הפשוט היה אומר שדמי דוד היה, המלך יגיד להם, רבותיי תשמעו, עכשיו זה לא הזמן, אני עצמי, רודפים אותי עכשיו, אני מסובב בצרות, אין לי עכשיו זמן, באמת, גם אין לי פניות נפשית, ובוודאי אין לי זמן לעזור לכם. אבל דוד המלך ברגע הזה, מספר הנביא, לוקח את כולם תחת חסותו. ספר כלי יקר, כתב אותו כידוע רב שמואל עניאדו, בן הדור של הבית יוסף, ספר נפלא ביותר. על הנביא הוא אומר, דווקא מעשה החסד הזה שדוד עשה, מזה שהוא לקח את אותם 400 אנשים ואמר לעצמו, לא ויתר לעצמו, לא עשה לעצמו הנחות, מהמעשה הזה התחילה לצמוח לו האישייה, עד שלמעשה יצא, דיברתי דוד המלך, הוא עוד לא היה מלך, הוא יצא לגמרי מכל הצרות והפך להיות מלך ישראל. עד כדי כך הוא הגיע לכזה דרגה גבוהה, לכזה רמה גבוהה, אומר הכלי יקר, לא סתם שהוא הפך להיות מלך ישראל, הוא הגיע למדרגה של לשמש רגל רביעית למרכבה. ונעשה את החשבון, ככה אומר כלי יקר, מאיפה התחיל הנקודה הזאת, מאיפה זה התחיל, מאיפה היה הרגע שאפשר לומר ששם הוא תפס את ה, את ה, את ה, את הכיוון, נקרא לזה כך, מתי זה היה? לבין שיניים מחלב. הוא גילה נחמדות, אם נקרא לזה כך, כלפי אותם 400 מסכנים שביקשו את העזרה שלו, והוא לא דחה אותם. הוא לא דחה אותם, הוא קיבל אותם בזרועות פתוחות. לפעמים, וזה גם פה דוד המלך מלמד אותנו, ואני מכליל את זה בתיק של הוא לבין שיניים מחלב. לפעמים מבקשים מאיתנו עזרה בזמן שאנחנו לא מסוגלים, בשעה שקשה לנו. אבל אם אדם מצליח להתעלות על עצמו, ודווקא בשעות הקשות האלה, הוא כן עוזר. ולפעמים אני אומר לכם, שוב, אני לא מנסה עכשיו להטיף איזשהו מוסר, אבל לפעמים צריכים מאיתנו איזה מילה טובה, ואנחנו, לא הרבה, זה לפעמים קשה לנו, כי אנחנו באיזה לחץ מסוים, אנחנו בעצמנו בתרדה עצומה, אבל מישהו מהמשפחה, מהסובבים אותנו, צריך מאיתנו רק חיוך, רק מילה טובה, ואנחנו עוברים על זה. לפעמים דווקא המילה טובה שלנו והחיוך שלנו, באותם רגעים שקשה לנו, זה הלבן שניים מחלב העוצמתי ביותר. לא ביקשו מאיתנו לרוץ ולהפוך עולמות, שזה, שאין לדבר שזה גם כן עוצמה שאי אפשר לתאר אותה. אבל השלב הראשון שיכול להביא אותנו לשם, דוד המלך, כשאנחנו נעשה את הקורות החיים של דוד המלך, אז כל אחד היה אומר, מה העוצמות של דוד המלך, איזה שהיה, מה שהמדרש מספר, כל לילה היה קם, 12 בלילה לא ישן, אמרתי, לימד, למד, בשביל זה הוא הגיע לעוצמה הזאת של המלוכה שלו, ובשביל זה הוא הגיע להיות הרגל הרביעי במרכבה. לא, הוא אומר כלי יקר, בזמן שהיה קשה לו, בזמן שהוא היה נרדף, הגיעו אליו 400 מסכנים ואמרו לו, תעזור לנו. אמר להם, בואו, נכון, קשה לי גם, אני גם בתקופה לא פשוטה בכלל, אבל בואו, תלכו איתי ביחד. זה דרבה, זה גמרה, גמרה בכתובות, על הלבן שיניים מחלב, טוב הנבין שיניים לחברו יותר עם השקיעו חלב. אדם שרואה את החבר שלו בפנים, רואה אותו בפנים נפולות, כמו שאמרתי, קם על רגל שמאל, אז מה, איך אני יכול לעזור לו? מלבין לו שיניים, מאיר לו פנים, מחייך עליו, בשביל לעודד אותו. אני חושב שכדאי לחזור על זה, כי מה שאני אומר עכשיו, אני חושב שזה מה שיכול לתת לנו את המעבר בין ספר בראשית לספר שמות, עם, 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 איך אומרים, עם צעידה לדרך עוצמתית שאי אפשר לתאר כמה. אנחנו למעשה עכשיו מסיימים בפרשת ויחי את כל ה... למעשה מפרשת וישב שמתחיל כביכול הבעיות עם יוסף, עם האחים שלו, הוא למעשה נמכר לעבד, יורד למצרים, האחים שלו באים אחרי זה לבקש אוכל. אבל קורה פה משהו מאוד דרמטי, יוסף למעשה ירד להיות עבד, לא סתם להיות עבד, אחרי זה עוד הוא, יש לו מסתבך כביכול דרך אגב עם, עם פוטיפה, ופוטיפה שם אותו בבית הסוהר, ומגיע רגע מסוים שיוסף יוצא ונהיה מי היותו בבית הסוהר להיות משנה למלך. מה זה משנה למעשה? אל הבוס של מצרים. איפה הייתה הנקודה? נעיין, ואני אומר שהוא, אני לא ראיתי זה בשום מקום כתוב. אני מניח שזה כתוב, כי זה מי שקורא את הפסוקים של התורה, רואה כמה, כמה התורה מדגישה לזה את, ה, את, ה, את המשמעות. ננסה לחשוב לעצמנו לרגע, איפה הנקודה הייתה שיוסף עבר מה, מהמקום הכי גרוע שלו, מהבית כלא למטה, למטה עמוק, להיות מלך? איפה נקודת, ה, 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 איך נקרא לזה, השחרור, נקודת הניצחון שלו, איך שנקרא לזה. מי שמעין בפרשה, שם בפרשת וישב, רואה דבר אדיר. הרבה, כשאני שואל אותם את זה, אז אומרים לי, מה פירוש? זה ששר המשקים ושר האופים, שר המשקים, סיפר לפרוש, או שהוא פתר את החלום לשרים, וזה מה שהביא את שר המשקים אחרי זה, להגיד לפרו, הנה, יש לנו שם איזשהו עבד שיודע לפתוח חלומות, ומזה זה הביא אותו למה שהביא אותו. לא, ממש לא. תשימו לב, נשים כולנו לב, מה שכתוב שם בפרשה. יוסף רואה אותם בבוקר ושואל אותם שאלה פשוטה. מדוע פניכם רעים היום? למה אתם נראים עם פנים למטה? למה אתם נראים שקמתם על רגל שמאל? מה קרה לכם? ואז השרים מספרים ליוסף את החלום, ואז הוא פותר להם את החלום, ואחד חי, אחד נשאר חי, אחד פרו ממית. אותו אחד שנשאר חי, שר המשקים, נשאר, והוא זה שמספר לפרו ש, שיש לה, יש איזשהו פותר חלומות, ואת המשך הסיפור אנחנו, ואת ההצלה העצומה של עם ישראל וכמעט של העולם כולו, אנחנו רואים כבר עכשיו לקראת פרשת ויחי, לקראת סיום הספר. אבל שוב, אם נשים את הנקודה, איפה יוסף יציל את עצמו מלהיות בבית הכלא, בבית האסורים, להיות משנה למלך, למלך מצרים? ברגע שיוסף פונה לשרים האלה ושואל אותם, מדוע פניכם רעים היום? נתאר לעצמנו כמה אנחנו יכולים לפעמים להציל את עצמנו, לא נדבר על אחרים. לתת לנו ישועה אדירה כשאנחנו פשוט רואים בן אדם בבוקר שקם על רגל שמאל ולשאול אותו שאלה קלה, למה הכל בסדר, מה קרה לך? אתה נראה לא כל כך טוב. להגיד איזה מילה טובה. יוסף לא תכנן שם לאיזשהו מהלך של פתרון חלומות. יוסף רוצה להגיד להם, חבר'ה, למה אתם ככה? נו, יאללה, תתעודדו, גם אני, תדעו, תדעו איפה שבאתי, מה המצב שלי. רצה לעודד אותם. ובכמה משפטים האלה יוסף למעשה הציל את עצמו, לא רק אותם. אותם הוא לא כך הציל, הוא רק סידר להם את העניינים בראש, אחד מהם שמח, אחד אולי קצת פחות. אבל לעצמו יוסף שמח, ולבן שיניים מחלב. יוסף התחיל מזה ושאל את השרים, מדוע פניכם רעים היום? למה אתם? למה הראש שלכם למטה? זה מה שהתורה מלמדת אותנו, כמה עוצמה יש בפשוט לשאול מישהו, תגיד, למה אתה? למה אתה לא מחייך? אנחנו נחייך לכל אחד מהסובבים אותנו, אנחנו יכולים להגיע לישועה אדירה. נעבור לנעימה ונמשיך מיד.
שובובולוי היי מלך שהשולם שלוי בורחי הני בשולוי אוי 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 ידווי נשולוי
אדוי נשולוי
Go
עכשיו איתכם, דיבור יהודי, עם הרב נחמיה רוטנברג. אתם או ילדיכם סובלים מבעיה רפואית?
כולם מבטיחים הבטחות, אבל אין מי שבאמת ידאג לאותם אנשים חלשים ונכים וזקנים.
אף אחד מהם לא דואג, כי זה לא מייצר כותרות.
כדאי שתדעו יותר על הזכויות שלכם. בביטוח הלאומי, במס ההכנסה ובחברות הביטוח. ייתכן שמגיע לכם כסף.
אנחנו נסייע לך לקבל קצבה, ואני יכול לומר לך מניסיון של אלפי לקוחות. בעזרת השם תתקשרי לומר לנו שהוא מקבל קצבה.
האזינו ביום שלישי הקרוב בשעה 11 בבוקר לתוכנית עניין משפחתי. בהתארח הרב שמי שזירי, יושב ראש החברה המרכזית למימוש זכויות, שישיב לשאלותיכם בכל הנוגע לזכויותיכם. עניין משפחתי, שלישי ב-11 בבוקר, כאן בכל חי.
למה שם למאות אלפים לא דואגים להם?
אני עם החורף הזה גמרתי. ואני אגיד לכם יותר מזה, לא משנה מה מחכה לי בחוץ, התהפך העולם, טורנדו לוקח. יש מזגן ויש טורנדו.
גודקר מובילה את מהפכת ההיגיינה האישית. לנקודת המחירה הקרובה אלייך, התקשרי, כוכבית 8369.
דוד שלך אמר לך שהוא מצא השקעה מדהימה עם 8% תשואה. חברתך סיפרה לך שמצא השקעה בטוחה, הזדמנות שלא תחזור. אבל אתם לא קונים את זה, כי אתם משקיעים בחוכמה, ודבר ראשון, בודקים שמדובר בהשקעה מפוקחת. רגע לפני שמשקיעים, נכנסים לאתר רשות ניירות ערך, ובודקים שמדובר בהשקעה מפוקחת, ושהגורמים קיבלו רישיון מהרשות לניירות ערך. לא בדקתם, לא השקעתם.
פמפרס דואגים לכם ללילה יבש. רוצים לזכות בחיתולי פמפרס לחצי שנה במתנה? רק החודש קונים 3 ממוצרי פמפרס בחנויות המשתתפות ויכולים לזכות. פמפרס, ללילות יבשים.
השנה תקבל יותר ובגדול בהילולה הגדולה של ישיבת כיסא רחמים. רכשו כרטיס וקבלו את ארנק הברכה. האזינו לדברי קודשו של הגאון הרב צמח שליטה.
עשרות שנים תמיד הייתי במינוס בבנק, ביקשתי את ארנק הברכה תמורת כרטיס הגרלה שקניתי, זו התוצאה, המינוס נעלם.
לרכישת כרטיסי הגרלה חייגו 1-750-51-52.
בזכות רבנו מצל.
תכירו את שמעון, גם מדריך של כוחות ההצלה וגם רואה חשבון בחברה גדולה. ותכירו את אלי, הוא גם משגיח כשרות וגם משגיח בבחינות בגרות. משלבים עבודות? תכירו את הדרך הקלה לעשות תאום מס מהנייד באתר רשות המיסים. רשות המיסים, הדור הבא של שירותי הדיגיטל כבר כאן.
עכשיו איתכם דיבור יהודי עם הרב נחמיה רוטנברג.
חזרנו, אנחנו בדיבור יהודי, ובימים שמתעסקים גם בבית המשפט העליון וגם בנושא של כשרות וגם בנושא של הר הבית, ביקשתי לקו השידור את אחד מחשובי רבני ישראל, הרב דוד אוחיון, רב היישוב אלפי מנשה ויושב ראש ועד רבני ישראל, גם אחד ממקורביו של מרן הראשון לציון, הרב דוד אוחיון. צהריים טובים.
צהריים טובים לכם ולמאזינים.
אז קודם כל שאלה, באמת רק חידוד העניין לפני כי שוב הרב אחד מחשובי רבני ישראל, הר הבית אסור, מותר? אם הרב יכול קצת להחכים אותנו, לתת לנו את הזווית ההלכתית בבקשה.
כן, הזווית ההלכתית היא גם לאנשים, כלומר לרבנים או לפוסקים שמכירים, הדבר הוא בכלל, בכלל, בכלל לא פשוט. זה כמובן שזה מסתכנים בספק איסור קראת, שזה דבר נורא והיום, בשביל המאזינים. זה כמו בן אדם שאוכל ביום הכיפורים, או ספק אוכל ביום הכיפורים. אבל גם צריך לדעת שגם כן, כמו שאמרתי, לאלה מה שסברו, בכל אופן יש בזה סיבוך מאוד מאוד גדול, שגם גם התהרה מהתומעה, אני לא מדבר על תומעת מת, וזה כולנו תמי מתים, גם התהרה מהתומעה בפועל היא צריכה להיות על ידי מעיין, וצריכה להיות על ידי בדיקה, מזיבה, כמו אישה, זה לא דברים פשוטים בכלל, וגם זה לא דברים שנראים, שעושים אותם אלה מה שעולים להר הבית לצערי, שגם אני, אנחנו פשוט מאוד, הרבנות הראשית לישראל ודורותיה, לא סתם החליטה שמי שעולה להר הבית הוא פשוט מאוד עובר על איסור קראת, כי זה לא קרוב, זה כמעט ודאי שהוא עובר. במקומות הללו אפילו שהוא אומר שיודעים, ואנחנו לא יודעים, כי אם היינו יודעים את המקומות בבירור, אז היינו יודעים את מקום המשבח, היום היינו מקרימים קורבן פסח. תומעה הותרה בציבור. ולכן הדברים הם לא, הם לא, הם מערבבים פה לאומנות, ומערבבים פה דברים.
הם אומרים, כבוד הרב, הם אומרים, באים ואומרים, כן, בואו גם נקריב פסח באמת. הם הולכים צעד קדימה.
אז מה אני אגיד לך? בוא שיוריד את המקדש גם מהשמיים. אני לא יודע מה הם רוצים לעשות. הדברים לא מתקבלים. יש פוסקי הדור, יש גדולי הדור, לדורותיהם, שפשוט מאוד, המקום של המזבח לא ידוע, המקומות המסוכנים מבחינה הלכתית לא ידועים, ומי שעולה לשם, אמרתי, הוא מסתכן, ועל אחת כמה וכמה, שהוא לא עושה את הדברים המינימליים, שהוא צריך גם לטבול במעיין, ולא מספיק מקווה רגיל, וגם הוא צריך לעשות בדיקות מזיבה, שאולי פעם הייתה לו, כמו אישה, שתובלת לנידתה, לפני נידתה. דברים שפשוט מאוד, שבעה נקיים וכל הדברים עלינו. מי עושה את זה? זה פשוט מאוד, זה עיקר חסם מן הספר. יש פה איזשהו התלהמות על ההלכה, ולצערי הרב, אני רואה שזה גובל בפריצת גדר נוראה, שזה גורם לנו, אחר כך העניינים הרוחניים גורמים גם נזקים כלליים של, של אומות העולם שקמים עלינו, ופשוט מאוד זה נותן את אותותיו. נכון, הר הבית זה שלנו, הר הבית זה שלנו, זה אין מחלוקת, אנחנו לא באים עכשיו, למפורסמות לא צריך ראיות, אבל שוב פעם, ברגע שיש לנו מניעה לעלות, בבחינה הלכתית, אסור לנו לעלות, ולא המטרה מקדשת את האמצעים, אם הר הבית אנחנו רוצים להגיד שהוא שלנו, אז אנחנו יכולים לעלות להר הבית, וזה אני הייתי בין הרבנים הראשונים, בזמנו שהרב יצחק נבחר, והרב לאו והרב יצחק, שלחו לי, את הכתב הסמכה של ההלכה שהם ביקשו ממני לחתום בין הראשונים על אישור העלייה להר הבית. ואני הסברתי עכשיו
בהמשך לכל הרבנויות, לכל הרבנים הראשיים בעבר גם.
כן, 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 זה היה המשך, כן. כן, ודאי, אף פעם אף אחד לא התיר לעלות, כי לא ידעו, לא יודעים את המקומות. הרמב״ם ידע, אנחנו לא יודעים. מה, מישהו יודע את הרמב״ם כולו על בוריו? אם היה יודע מישהו את הרמב״ם כולו על בוריו, ומה דעתו של הרמב״ם, אז הוא היה הרמב״ם. זה לא תירוץ הרמב״ם, הרמב״ם. כל הזמן הם מנפנפים בזה שהרמב״ם. הרמב״ם זה הרמב״ם, אנחנו זה לא הרמב״ם.
הרב היה, כבוד הרב היה בין אלה, מן ראש החץ שהגנו על עולם הרבנות בנושא הקשרות. עכשיו הדברים השתנו, הרב מרגיש יותר רגוע?
אני בוודאי ובוודאי שהיה מצב של חושך יחסי ארץ, ממש ככה אני הרגשתי בשנה וחצי האחרונות, שפשוט מאוד השטן מרקד בגזרות שלהם, שאם הם היו ממשיכים עוד כמה חודשים, אני ללא ספק, היה פה אנשים שהיו אוכלים טריפות ונבלות, בלי שום ספק. ואני אומר שגם המצב עדיין לגמרי לא תוקן. עכשיו, שיהיה בריא ויאריך ימים, גם הרב אריה וגם אריה דרעי וגם השר החדש, הם עובדים ללא לאות. פשוט לתקן במיידי נזקים שאין להם שיעור. כמו למשל, בעניינים של היבוא, של כל הדברים של היבוא שמה, שעשו הקלות נוראות, בעניינים של הפיקוח על מוצרים של היבוא, שזה מוצרי יסוד שמגיעים לפה למפעלים אצלנו.
רוב המוצרים, אני מניח שרוב המוצרים בארץ הם היום מוצרי יבוא, רוב המזון.
נכון, וזה הבעיה, שהם התחילו, קודם כל, כתוב הרוצה לשקר ירחיק העדותו, הם רצו לעשות דברים, להרוס את הכשרות, אז הם התחילו, מאיפה התחילו מהעניינים של היבוא? של בחוץ לארץ, כל הפיקוחים, כל הדברים, הם הסירו הרבה הרבה כביכול, מחסומים מבחינתם, שזה פרצות מאוד גדולות, לעניינים של הכשרות. ולכן צריך לטפל בזה במיידי. אני בקשר יומיומי עם השר, ממש בקשר הדוק, אנחנו מתכתבים גם בוואטסאפ, ואנחנו משתדלים בעזרת השם יתברך, אבל זה עבודה גדולה וזה הצלה גדולה. שאלו אותי, האם, אני לא רוצה להגיד את זה בצורה אירונית, אבל האם היה צריך להגיד הלל אחרי שהממשלה הזאת נפלה? אין ספק. ואני רוצה להגיד גם למה. כיוון שהגמרא בפסחים אומרת שמאז שקרה הנס של ים סוף, של קריעת ים סוף, קיבלו עליהם ישראל שכל פעם שיהיה להם נס אמיתי, הם יקריאו הלל. ויש אפילו רבי דניאל הבבלי, הוא אומר שזה סמך מדאורייתא להלל. אבל אני אומר שקרה פה דברים שאנשים תולים איזה פוליטיקה, אומרים ממשלה, אומרים זה, שרים, עניינים. תדע כבודו שפשוט מאוד, וידע עם ישראל, שהייתה הצלה נוראה וגדולה לעם ישראל. היום היו נכנסים מעל 500 אלף גויים לכרם ישראל. היו מתירים ממזרים בלי שום חלוס רק. היה בלבול בזרע ישראל. זה הצילו אותנו מהרפורמה של כהנה וחבר מרעב. הרפורמה של הכשרות היא עוד יותר גרוע, שחס ושלום, כשמאכילים, פעם היה מסופר על הרמב״ם שאמרו לו לבוא לדבר עם אחד הערים להחזיר אותם בתשובה. הוא שאל, תגידו, העיר הזאת אוכלים כשר? אמרו לו לא. אמר, אין מה לדבר איתם. ומתמתם בם, הלב של הבן אדם מתמתם ממאכלות אסורות. זה הפתח של השטן, חס ושלום, להביא לעקירת עם ישראל, חס ושלום, חס וחלילה. אז לכן, והשטן יודע מה שהוא עושה, ויש לו את האנשים שלו, ויש לו את הכוחות שלו, איך לעשות, והקדוש ברוך הוא שיעה אותנו, ממש שנה אותנו מתוך הדבר הזה. זה לא פוליטיקה, וזה לא זה יהיה או זה אחר יהיה. ברגע שיש לאנשים השקפות עקומות של אנשי סדום, אז גמרנו. אני פעם אחת, היה לי שיחה, עם איזה יהודי אחד, ואני אמרתי איזה דרשה, אמרתי, כתוב שם, ואנשי סדום רעים וחטאים להשם מאוד. מה זה להשם מאוד? זה לא להשם, מה זה להשם? זה היה. להשם זה בדי אחר כך, אבל קודם כל היה בן אדם לחברו. אם היה מגיע אני, מה היו עושים? היו תופסים אותו, מותחים אותו, הורגים אותו, זה לא נותנים לו לאכול. באיזה רפובליקת בננות שמענו שיכולים לעשות דבר כזה? לבוא, להגיד, לאסור על בן אדם שייתן צדקה לעני, להרוג אותו. את אותו בן אדם להוציא להורג. במיטה משונה. למה? אם היה להם סברה. הם אמרו, כתבו בתקדים לחוק, כתבו שהקדוש ברוך הוא ברא עני וברא עשיר. ואם אתה נותן לעני צדקה, אתה מקלקל במעשה השם.
שאמור להישאר עני כביכול.
כן, הוא אמור וחייב להישאר עני. ואז אני אמרתי את זה לאותו ראש מועצה, עליו השלום, הוא כבר נפטר. אז הוא אמר לי, אתה יודע מה? באמת זה סברה, פעם לא חשבתי על סברה כזאת. אמרתי לו, כנראה שאתה מהם אם אתה חושב ככה. פשוט, כשבן אדם חושב, יכול להצדיק את עצמו, כמו שהיום יושבים שופטי בגץ ומוצאים דברים עקומים. והם מנסים להצדיק אותם בסברות עקומות שמסתברות לעקומים. ואז זה היו אנשי סדום, בפועל. אנשי סדום מה היו? הם היו לוקחים סברות, מסבירים אותם, משפצים אותם, מדבררים אותם, ומביאים אותם לפני העם, שיגידו, אוח, זה לא רק שזה לא טיפשות, ולא רק שזה לא רשעות ואכזריות, זה חוכמה. אז זה אנשי סדום, אז אנחנו רואים, פוגשים את זה, לצערנו הרב, בכל...
שאלה אחרונה, כבוד הרב, דידנו הרב אוחיון. הרבה שואלים, אולי אני יודע כמובן את דעתו הברורה, איך רבנים
הם מתעסקים בפוליטיקה, כשרות, נכון שזה הכשרות בעצמה היא עניינים הלכתיים, אבל כל העניינים הרפורמות זה פוליטיקה, למה הרבנים מתעסקים בנושא פוליטי? מה יכול לחדד לנו את העניין בבקשה?
אני אגיד ככה, קודם כל הרבנים בדרך כלל יש להם גם את התקשיר שלהם שהם לא אמורים להתעסק בפוליטיקה גרדה, אבל דברים שהם הלכתיים ודברים שהרב מצווה עליהם לשמור אותם, זה לא פוליטיקה, זה חובה לרב להגיד את דברו, מי שלא אומר הוא פושע בתפקידו, זה לא פוליטיקה. רפורמה של כשרות, אם היא תעשה ככה, מי קובע מה זה כשר, מה זה לא כשר? האם ועדה בכנסת? רבנים שנתמנו ושלמדו אישור ביתר ושהושמחו ממשה רבנו עד היום לתת, להגיד אם הדבר הוא כשר או טרף, זה הרבנים. ולכן זה לא פוליטיקה, הרבנים מצווים. אני אדרבה, אני כועס על רבנים שלא קמו ולא דיברו ולא עשו השתדלות להגיד מה באמת כשר, מה לא כשר. היום לצערנו הם לקחו כל מיני גימיקים ורצו לתת לשלושה רועי בקר שיוכלו לתת כל אחד לכשרות, למפעלים של בשר, לדברים מסובכים בעניינים של כשרות. מה זה? זה היה הפקרות אחת שלמה. היה חייב לקום והיה חייב לדבר, וזה התפקיד של הרבנים, ואני לא רוצה להגיד שבשביל זה הם גם מקבלים שכר. ולכן זה דבר השם שהרבנים מצווים לקום ולהגיד אותו. ופוליטיקה זה לא פוליטיקה, כיוון שזה דברים רוחניים שבסופם הרב צריך להחליט אם הוא חותם על תעודת כשרות, ואנשים האלה יכולים לשבת לאכול בשקט בלי לחשוב שאולי יש פה איזשהו דבר או איזשהם צדדים אחרים של הקלה בשביל בעל העסק שיהיו נחמדים או שכל מיני שקלות שלא שייכים למין לעניין מעין הכשרות.
כבוד הרב דוד אוחיון, רב היישוב אלפי מנשה, יושב ראש ועד רבני ישראל, אחד מהמקורבים של מרן הראשון לציון הרב יצחק יוסף, אני מודה לך מאוד על הדברים החזקים והחדים. שר כוח וצהריים טובים.
תודה רבה.
עכשיו איתכם דיבור יהודי עם הרב נחמיה רוטנברג. המאסטרו, התחרות לאיתור כישרונות מוזיקליים. אם אתה מנגן, לתופר, חזן, פייטן, ציצר, כנר, זו ההזדמנות שלך לצאת לאור, ואולי גם לזכות בפרס של 10,000 שקלים. להשתתפות שילחו את המילה המאסטרו בוואטסאפ למספר 033-1310-25. המאסטרו, הדור הבא של המוזיקה היהודית, בקרוב במוצאש חי. התוכנית משודרת בחסות DCT, מתחם העיצוב המשתלם ביותר בישראל. לאבא, לאמא, למשה, לשרי, לחיים, לצבי, ליהודה. מכבי נותנת לכולם סידור מלא לבריאות המשפחה. משקפיים ועדשות מגע בחצי מחיר מגיל 18 ומעלה. חוות דעת שנייה מרופא מומחה ב-150 שקלים בלבד. סל לדם מורחב ועוד מגוון הטבות משתלמות. כפוף לתקנון השב"ן. מצטרפים עכשיו למכבי. כוכבית 45-35.
אני רוצה לבשר לכם על השלב האחרון של שיווק פרויקט הקרקעות המיועדות להפשרה בפרדס חנה קרקור של מלכה השקעות, החברה האמינה בתחום. ועכשיו רק 159,000 שקלים. מי שקצת מכיר יודע ששוק הקרקעות עולה. מלכה השקעות משמר עבורכם את עלות הקרקע ומציע את המחיר הכי משתלם. אין ולא תהיה עוד עסקה כזאת. חייגו כעת כוכבית 57-51. כוכבית 57-51.
אני עם החורף הזה גמרתי. ואני אגיד לכם יותר מזה, לא משנה מה מחכה לי בחוץ, התהפך העולם, טורנדו לוקח. יש מזגן ויש טורנדו.
גודקר מובילה את מהפכת ההיגיינה האישית. לנקודת המחירה הקרובה אלייך, התקשרי. כוכבית 8369. גודקר, תיזהר
ביותר. דוד שלך אמר לך שהוא מצא השקעה מדהימה עם 8% תשואה. חברתך סיפרה לך שמצא השקעה בטוחה, הזדמנות שלא תחזור. אבל אתם לא קונים את זה, כי אתם משקיעים בחוכמה, ודבר ראשון, בודקים שמדובר בהשקעה מפוקחת. רגע לפני שמשקיעים, נכנסים לאתר רשות ניירות ערך, ובודקים שמדובר בהשקעה מפוקחת, ושהגורמים קיבלו רישיון מהרשות לניירות ערך. לא בדקתם, לא השקעתם.
סובלים מבעיה רפואית?
כולם מבטיחים הבטחות, אבל אין מי שבאמת ידאג לאותם אנשים חלשים ונכים וזקנים.
אף אחד מהם לא דואג, כי זה לא מייצר כותרות.
כדאי שתדעו יותר על הזכויות שלכם. בביטוח הלאומי, במס ההכנסה ובחברות הביטוח. ייתכן שמגיע לכם כסף.
אנחנו נסייע לך לקבל קצבה, ואני יכול לומר לך, מניסיון של אלפי לקוחות, בעזרת השם תתקשרי לומר לנו שהוא מקבל קצבה.
האזינו ביום שלישי הקרוב בשעה 11 בבוקר לתוכנית עניין משפחתי. בהתארח הרב שמי שזירי, יושב ראש החברה המרכזית למימוש זכויות, שישיב לשאלותיכם בכל הנוגע לזכויותיכם. עניין משפחתי, שלישי ב-11 בבוקר, כאן בכל חי.
למה שם למאות אלפים לא דואגים להם?
עכשיו איתכם, דיבור יהודי, עם הרב נחמיה רוטנברג.
דיבור יהודי, דיבור יהודי, חזרנו. וכן, אנחנו עוד לומדים משהו מפרשת השבוע, שהוא כך הרבה מה ללמוד מהברכות שמברך, מברך יעקב את, את הילדים שלו. למעשה, דבר מאוד מעניין. יעקב אומר על יששכר, יעקב אומר דבר מאוד מעניין. ויער מנוחה כי טוב, כך כתוב, ואת הארץ כי נעים. הוא ראה שלנוח זה טוב. האמת היא שמי לא חושב שלנוח זה טוב. ואת הארץ, הכוונת הארציות, הארץ היא נעימה, היא נעימה. ואז וית שכמו לסבול, ואי למה סובד. כולם מנסים לעשות להבין, יש פה סתירה מובנית בפסוק. אם הוא ראה שמנוחה זה טוב והארץ היא נעימה, אז מה הוא רוצה לעשות? מה הוא יעשה מהרגע והלאה? ילך לנוח, ילך להסתובב בארץ כי היא נעימה. אז למה הוא ויית שכמו לסבול? הוא עשה בדיוק מעשה הפוך ממה שהוא, ממה שטוב לו, ממה שהוא הרגיש שטוב. יש כאלה יגידו, טוב, מנוחה זה לא, מי יודע מה כל כך טוב, והארץ, נו, זה רק קשיים, אז בואו נלך לעבוד, לעבוד קשה, זה עצמו האתגר של העבודה היא טובה. אבל אחרי שיעקב אומר על יששכר שהוא חמור גרם, שהוא, המנוחה שלו היא טובה והארץ היא נעימה, ועת שכמו לסבול, היה ידוע הסיפור עם הנרי פורד, שלא היה מהאנשים שהעדו את העולם, את היהודים. נראה לי שהוא אפילו היה איזה אנטישמי לא לא, 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 לא פשוט. אבל הוא אמר דבר, הוא אמר, היה לו סיפור שהוא פגש, כדאי לספר אותו כי הדבר הזה מאוד מסביר את הפסוק. הוא פגש אדם שיושב ליד הנהר, יושב ככה ועם איזשהו צלון קטן ולא עושה כלום. שאל אותו, תגיד לי, מה אתה עושה בחיים? אומר, מה זה, מה אני עושה? יושב פה ככה רגוע, לא עושה כלום. אומר, מה זה לא עושה כלום? נלך לעבוד. ומה זה לעבוד? אין לי כסף. אמר לו, מה פה שאין לך? אני אתן לך כסף. אתה תלך לקנות חכה, תלך לקנות ספינה קטנה, תצא פה לנהר, יש פה הרבה דגים. תקנה דגים, תתחיל לסחור בדגים. אמר לו אותו אדם, נו ואלה, מה אלה? אז יהיה לי כסף. יהיה לך כסף? תקנה עוד ספינה ועוד רשתות, ותתחיל, יכולים, שיהיה לך כמה סניפים, וכמה המערכת שלך תגדל. שואל אותו אותו אדם, בסדר. נחמד, ואז מה יהיה? יהיה לי הרבה כסף. מה אני אעשה עם הכסף? אז מה תנסה? תקנה בית. תעשה ככה, תעשה. הוא אומר, ובסוף, בסוף, מה אני אעשה בסוף? הוא אומר, מה זה? תצא לחופש. יהיה לך חופש. הוא אומר, אז מה? בשביל מה לעשות את כל הסיבוב? אז הנה, אני עכשיו פה יושב ליד הנהר. נכון, אולי לא באיזה וילה מפוארת, אבל יושב פה ומבסוט ורגוע ובלי דאגות. אני בחופש. דווקא בגלל ש... אבל האמת היא, זה לא נכון. והיה מנוחה כי טוב. ואת הארץ כי נעימה ואת שכמו לסבול, בגלל שהוא הבין שהמנוחה היא טובה והארץ היא נעימה, הוא אמר לעצמו, טוב, אז עכשיו נלך לעבוד כמו שצריך. כשאדם עובד, יש לו הנאה עצומה במנוחה שלו. אם הוא לא עובד, אדם שהוא בטל במהותו, לא סתם שהרבם אומר שאדם, בעל עבירות הגדול ביותר זה הבן אדם שהוא בטלן, כי הביטול הוא הבטלה מביא לשעמום, ושעמום מביא לדברים הגרועים ביותר, וזה גם אין אצל ילדים ואין אצל מבוגרים. אבל אדם שרוצה באמת להנות מחופש, זה דווקא כשהוא עובד קשה. וזה מה שהתורה מלמדת אותנו, כשאדם עובד, מתאמץ,
אז גם בריאה, ולמה אני הולך על חופש? אף אחד לא צריך ללכת לחופש. אף אחד לא צריך ללכת ולהתארגן לחופשה. על אף שבעיסוק השני שלי אני עוסק בנושא של קשרות, בתי מלון בכל העולם. אני פוגש את הנופשים בכל מיני רבדים. אבל כל שבוע ושבוע, כשאדם נכנס לשבת קודש, כששת הימים הוא עושה מלאכה, הוא עסוק, אלה שעוסקים בתורה יומם וליל, גם במשך השבוע, אז אצלם שבת זה קודש הקודשים, זה לא קודש. אבל אלה שעסוקים ממות השבוע בענייני חול, אז הטעם שלהם בשבת היא טעם עצום, טעם אדיר יש לשבת של אלה שעובדים בימות השבוע. ויר מנוחה כי טוב וית שכמו לסבול, ולכן לא לחינם. הרבה שואלים למה כתוב ששת ימים תעשה מלאכה וביום השביעי תשבול. מה מעניין אותי מה שתעשה בשישה ימים? שישה ימים תחלום, אבל העיקר שבשבת אתה תנוח או אל תעשה מלאכה. התורה רוצה לתת לנו משמעות הרבה יותר עמוקה לשבת שלנו. כי כשאדם עובד בימות השבוע ופתאום נעצר, אדם שאיננו יהודי, אדם שאיננו מבין בשבת, לא מבין איך יכול להיות שבאדם לפי נמצא באיזשהו מהלך של עבודה מסוימת, פתאום לעצור באמצע. ולא רק זה, המדרש הרי אומר ששת ימים תעשה מלאכה וביום השביעי שבת, תעשה כאילו מלאכתך עשויה. זהו, נכנס, רואים את זה לפעמים אצל יהודים מסוימים, זה מדהים לראות אותם. אנשים שכל כך עסוקים בימות השבוע, רק מגיע, מתקרבים לשקיעת החמה והדלקת הנרות של שבת, פתאום הבן אדם רגוע, הכל בסדר, הכל נעים, את הארץ כי נעמה, הכל בסדר. ובאמת לפעמים תרדות עצומות, לא רק עסוק. זה מה שהתורה מלמד, כשאדם עסוק, המנוחה שלו היא משמעותית הרבה יותר. אנחנו כבר שומעים ברקע את הקייך סוף של ליל שבת, שרק ששומעים את המנגינה הזאת, אנחנו כבר נכנסים לאווירה של שבת, של המנוחה הזאת, שאנחנו נחים מימות השבוע מעבודת החול. לפני שנסיים, נודה לטכנאי שלנו, לטכנאי למוטי קופפר, לאייל ראובן המפיק שלנו, המערכות הטכניות, אסף קליין, שמנהל את המערך הטכני בצורה יוצאת דופן, באמת, שהדברים יכולים לעבור בצורה ראויה וברמה הגבוהה ביותר. ולכם המאזינים, המשך האזנה הרבה ומועילה ושבת שלום ומבורך.
שעה בשבילי, כל חי בקצב שלי. דברי תורה והלכה, גם אמונה וביטחון, מדברים לכל אחד בתדר הנכון. כל חי תמיד מדבר אליי, כל חי תמיד משדר אליי, בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל
דוד שלך אמר לך שהוא מצא השקעה מדהימה עם 8% תשואה.